גבעות. האם שייך להשקיע את הכוחות בהתיישבות במקומות חדשים בארץ ישראל, חרף הפינויים התכופים? תלוי את מי שואלים, כמובן. אתם שואלים אותי. אני לא יודע אם כדאי להשקיע בזה. הדברים משתנים, התקופות משתנות. לפני מספר שנים, אז חלק גדול מההתיישבות הוא נוצר שלא כחוק, כלומר שלא על פי החלטות ממשלה, אבל הממשלה רצתה להעלים עין ועזרה לזה בעקיפין, רק לא נתנה לזה אישור רשמי מהסיבות הפוליטיות, המדיניות, אני לא יודע מאיזה סיבות, אבל ככה זה היה. חלק גדול מהיישוב ביטל, הוא נמצא מחוץ לגבולות הרשמיים של היישוב, וכן באופרה, וכן בכמה וכמה מקומות, בעיקר בבנימין. אותו דבר קרה גם בכל שטחי השומרון, אבל בשטחי השומרון אין כל כך בעיה, כיוון שם השטחים לא מוסדרים, החל מאלי וצפונה, אולי אפילו לפני אלי, החל משילו וצפונה, רוב המקומות לא מוסדרים. פה היה כאן, אני לא יודע, איזה הברקה, כן, בסגינאור, של מלך חוסיין, כמה תקופה קצרה לפני מלחמת ששת הימים, הוא החליק לחלק את כל אזור רמאללה, נפת, מה שקוראים נפת רמאללה, לחלק את זה שהכל מוסדר, ונתן את זה כל מיני ראשי בתים, ראשי שבטים, והכל כאילו רשום על שם ערבים, ועל כן כל התיישבות במקום כזה זה מקום כאילו פרטי, הם בעצמם לא יודעים של מי את השטחים שלהם, הוא נתן את זה לסבא כבר עברו 50 שנה, כן, נתן את זה לראש המשפחה, הוא נפטר, עכשיו זה נדבר על נכדים שלו. הם לא יודעים בדיוק איזה שטחים ניתנו, ואז השמאל בא ומחפש את הבעלים שרשומים שם בטאבו, ומחפש את הבעלים, חלק מנמצאים באמריקה, חלק פה, ומגיש כל מיני בגצים כנגד, אם ישבנו על איזה חלקים. ואין לזה פתרון, כי הממשלה החליטה שהיא לא מסכים, לא נותנת אישורים לבתים שנבנו על בתים של ערבים, והנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב. אז לכן אני לא חושב, אז פעם זה היה אחרת, פעם זה היה, כמו שאמרתי, הממשלה לא דקדקה, היות והבגץ לא הופעל על ידי השמאל, אני לא יודע מאיזה סיבות, היום הממשלה היא לא יכולה לתת אישורים, היא חייבת להתנגד לכל בנייה בלתי מאושרת, ואני לא חושב שיש טעם, אין לזה שום סיכוי ברגע זה למאמצים האלה, אלא מה? אולי הם מונעים הפרעות במקומות אחרים, כי הם מושכים את האש אליהם, אז יכול להיות שהגבעות יש להם את התפקיד הזה, אבל הם לא תורמים, אין סיכוי שמזה יצא איזה התיישבות בשלב זה, אלא אם כן תשתנה המדיניות של הממשלה, וזה תהליך. זה כשאנחנו נהיה לא רק 12, שאנחנו נהיה 62, אז בעזרת השם זה באמת השינוי הזה יחול. או לפחות נהיה 62 יחד עם הליכוד, גם זה יכול להיות טוב.
לגבי
מנקות
אסטרטגיים יותר, כמו
E1. כמו מה?
כמו
E1. E1 אותו דבר, הממשלה החליטה שהיא בונה שם, אבל זה רק היה הצהרה, שיכול להיות שאחרי ההצהרה הזאת הוא צלצל לכל המדינות ואמר להם, אני לא התכוונתי ברצינות. התכוונתי רק בשביל, בפנים אינני יודע מה ראש הממשלה עושה. זה בכל אופן אפשרי אצלו, שהוא מודיע שהוא יושב את E1, והוא מודיע מחוץ לארץ אני לא יושב. אז אני לא יודע אם יש לזה טעם או לא, אבל אז זה דבר שמאורגן יחד עם חברי כנסת, עם ממש דבר, זה, יש לזה טעם, יש לזה חשיבות. לא בתוך הזמן של הלימוד, בין הזמנים, כן, אבל מבחינת העניין בעצמו, אם זה מאורגן באופן ציבורי, כדי להפיס לחץ על הממשלה לשנות המדיניות, אני חושב שיש לזה ערך.
אם זה, לא, אם זה היה אפקטיבי, שבאמת
הגברות
היו מתיישבות, האם זה היה גם על הזמן, או בגלל...
מה?
האם היה אפשר ללכת
נראה
לזמן?
אם זה אפקטיבי, צריכים היה לשקול כמה ביטול תורה, לעומת כמה לימוד, צריכים השאלה מי צריך לעשות את זה, צריכים לשקול. זה לא כל כך פשוט. אנחנו צריכים גם לומדי תורה, ואנחנו צריכים גם לבסס את ארץ ישראל, וצריכים לעשות את זה במינון נכון. גיוס בחורי ישיבות, זה הכותרת. בישיבה מחנכים אותנו על פי הבנתי לפחות בסוגריים, לשלמות בכל העניינים, להמשך הדגשת חשיבות ערך התורה, לא פחות מה שמדגישים את ערכה של ארץ ישראל, וכן להפך. אם כך, מדוע כשיש איומים בנושא ארץ ישראל, עושים הפגנות ותפילות ולא מסתפקים בניסיון פוליטי של חברי הכנסת להציל את המצב, כמו שהיה בגבעת האולפנה? אם כך, מדוע כשיש איומים לגייס בחורי ישיבות, הציבור שלנו שותק ועומד מהצד כאילו כלום לא קרה? לא הבנתי את החלק הראשון, אבל כל פנים, אם השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים לכל החוק הזה של גיוס בחורי ישיבות, אז אנחנו מאוד מאוד מעורבים בזה, בדיונים, ממש עד הימים האחרונים, מורבים פירושו של דבר ראשי ישיבות הגבוהות, ראשי ישיבות ההסדר, כי עומד להיות חוק, ובחוק הזה אנחנו רצינו, א', שלא תהיה כפייה לצאת מהישיבות, כלומר מכל הישיבות, גם החרדיות, ב', שלא יהיה פגיעה בתקציב, ככה ככה רצינו, ובהתחלה הובטח לנו שככה יהיה. רק יהיה איזה חוק כזה שהוא בעצם ישחרר בחורים מחובת הגיוס בגיל 20, בהתחלה חשבו גיל 21 או גיל 22, שכל בני 21 בבת אחת אלה שבחורי ישיבות ישוחררו ויוכלו לצאת לעבודה. חשבו שזה יגרום שיעזבו תלמידים את הישיבות באופן טבעי, כי חלק גדול מהתלמידים רשומים בישיבות לא מפני שהם רוצים ללמוד, אלא מפני שהם לא רוצים ללכת לצבא. וזה גם באידיאולוגיה, לא רק התחמקות, אלא הם לא רוצים להתקלקל, ככה ראשי הישיבות והציבור הרבני, העולם החרדי מחנך אותם להסתגר, לא להיפגש עם אלה שמבחוץ, מפני שיש סכנה של להתקלקל, וכמובן, ללכת לצבא זה סכנה מאוד גמורה, וצריך להתחמק מזה. להתחמק, פירושו של דבר, להישאר רשום כתלמיד ישיבה. חשבו שעל ידי שיוותרו להם על הצורך הזה להיות רשומים בישיבה, הם יוכלו באופן רשמי לצאת לעבודה. אף אחד לא ימנע מהם את הדבר הזה. וזה יצמצם את בחורי הישיבה. וזה בעצם המטרה יותר חשובה מאשר השוויון שהם ילכו לצבא, יותר איך שילכו לעבודה. העיקרון ששוויון בנטל הוא עיקרון עקרוני מובן, אבל למעשה בעיקר המטרה הייתה זאת שהם יהיו שותפים גם בשוק העבודה. מה שהתגלגל היה בזה, אני אספר לכם את התהליך, אז ראשי כל נקודת המוצא, בנט, נפתלי, ראה עוד לפני הבחירות כנראה, שרק אם הוא יחבור עם יפיד, והם יעשו ככה הסכם שהולכים רק יחד, לא אף אחד הולך לבד, אז הוא יהיה בחוץ. כל אחד אולי יודע את הסיבות, לא משנה, זאת העובדה, את הבית היהודי בראשות בנט, ראש הממשלה לא רצה בשום פנים ואופן. זה היה אצלו ברור שאותו הוא לא מכניס. אבל אז הוא ניסה בכל הדרכים. בנט פנה לשס ואמר בוא נעשה הסכם כזה בינינו, גם אז לא תוכל לקום ממשלה בלי שנינו. והם אמרו לראש הממשלה, אמר שהוא לא מכניס אותך, אז איזה הסכם נעשה איתך? אתה בחוץ. אז הוא סגר עם לפיד את ההסכמה הזאת ביחד. וכתוצאה מזה באמת הבית היהודי בתוך הממשלה במקום חשוב. קיבל משרדים חשובים, תפקידים חשובים, עם השפעה משמעותית. אבל החבירה הזאת עם לפיד היא עשו כבר בהתחלה הסכמה שהם ימצאו את הפתרונות בשאלות האלה, והתקיימו דיונים ארוכים. לפיד בא עם הרעיון גיוס חובה בגיל 18, כולם, אין יוצא מן הכלל, בנות, בנים, זהו. זאת הייתה נקודת המוצא שלו. מאז שכנעו אותם שזה לא ריאלי, ועוד הפכו קצת את היוצרות והסבירו שצריך באופן עקרוני להסכים שעם ישראל צריך לשמור על תורתו וזה חשוב, לכן צריכים להקצות מספר תלמידים. אז בהתחלה הוא הסכים ל-400 תלמידים שהם יהיו ממשיכי התורה וקבלו פטור, לא דחייה, קבלו פטור כי יש להם התפקיד להיות ממשיכי התורה בישראל. והם קבלו אפילו מלגות גבוהות פי שלוש ממה שהיום, והם יהיו ממשיכי התורה. לאט לאט זה עלה, הגיע ל-1800. אבל היתר, הם לא רצו, ואז היה דיונים שלא בגיל 21, לא בגיל 18, אלא בגיל 21, ועוד כל מיני דרכים איך מצאו איזה פתרון כזה של פשרה. של זה מרחק עצום ממה שהיה בהתחלה מה שלפיד רצה, אבל זה לא מה שהייתה הסכמה בהתחלה השתבשה בדרך. ואני לא יודע בכל בסופו של דבר מה יהיה הסוף. אני מבין שכפייה לא תהיה, אבל פגיעה תקציבית מצאו את הדרך איך לעשות את זה בצור פגיעה תקציבית מאוד מאוד קשה. ועל זה עכשיו הוויכוח הגדול, איך למנוע את זה. אנחנו עושים כל המאמצים שלא יהיה פגיעה בישיבות הגבוהות, גם החרדיות וגם בנו. כל פעם בנט אומר, תראו, ישיבות ההסדר נכנסים עכשיו כסעיף בחוק, הן בכלל נפרדות מכל השאר הציבור, ולהם בכלל יהיה מצוין. אתם לא הסכמתם להיות נפרדים, אנחנו לא הסכמנו כל כך, שהישיבות הגבוהות הציוניות יהיה להם מסגרת בפני עצמה, הוא מציע את זה, ואז בכם לא יפגעו בכלל, והישיבות החרדיות ייפגעו מבחינה תקציבית. אנחנו נעשה מאמצים שיפגעו כמה שפחות, אבל נפריד את הפגיעה בינינו לבינם. זה ברור, זה אני אומר במאמר המוסגר, שאם זה היה ההפך, אם הישיבות החרדיות היו בממשלה, אז הם היו דואגים לעשות את ההפרדה, ושאנחנו לא נקבל תקציב רק הם. באופן קיצוני, לא באופן... אנחנו לא נוהגים כך. מפני שלנו חשוב עולם התורה, הם חושבים שאנחנו, לא יודע, אנחנו גורמים, הם מפחדים בעיקר מהישיבות הגבוהות הציוניות, קצת יותר מישיבות ההסדר, והרבה יותר הם מפחדים מאיתנו ומישיבות ההסדר, ממה שמפחדים מהציבור הציוני הדתי הרגיל. כי אנחנו הראינו שאפשר להיות שומרי תורה ומצוות ציוניים כמו שהם. כלומר שומרים קלה כבחמורה וציונים, ואוהבי הארץ, ואוהבי העם, ולא מתקלקלים. וזה בשבילהם, זה נגד מה שהם אומרים. הם אומרים מי שיהיה ציוני הוא יתקלקל. הם אומרים מי שיהיה ציוני הוא לא ישמור תורה ומצוות, הוא יהיה מחלל שבת. ואנחנו מראים שאפשר שלא יהיה. זה מאוד מאוד מפריע להם, והם לא יודעים מה לעשות עם המצב הזה, אבל הם אוהבים אותנו בסוגריים. אבל זה לא מעניין אותנו מה שהם חושבים עלינו. אנחנו רוצים שעולם התורה ישמר. גם אם יגידו עלינו כל הביקורות שהם אומרים, זה לא משנה לנו. אני אומר את זה מה שאני ועוד כמה מחבריי, לא כולם. יש כאלה שאומרים, הם לא דואגים לנו, אנחנו צריכים לדאוג להם. אני לא אומר ככה. אנחנו רוצים שעולם התורה ימשיך ויתחזק. עם כל הביקורות שיש לנו עליו, זה התפקיד שלנו לתקן אותו במשך הזמן בטעויות שיש לו. זה ברור שזה התפקיד שלנו, כן? אבל איך שהוא, הוא צריך להתקיים. התורה צריכה להימשך בגדלות, בעוצמה, כמה שאפשר יותר. אז הדבר הזה, הנושא עכשיו ככה. למעשה, כפי שאני מבין לפחות את התמונה, לא תהיה כפייה לצאת. עד גיל 21 בכלל אפשר לקבל דחיות. מגיל 21, 1800 מסכימים. השאר הם רוצים כאילו, עכשיו הוויכוח איך להגדיר אותם. משתמטים, שלא כופים אותם אבל הם לא בסדר, או שלתת להם אפשרות לקבל דחיות. על כל פנים, בכוח לא ייקחו אותם. לא מדובר כאן על איזה כפייה. אז זה יהיה מבחן באמת לציבור התורה, לציבור שומרי התורה והמצוות, כמה יישארו ללמוד, למרות שבעצם נותנים להם אפשרות להשתחרר. עכשיו בגיל 24 כל אחד יוכל להשתחרר מהצבא. זה בערך המצב לעכשיו. אני, הייתה לי הצעה אחרת לגמרי. היא עדיין לא נשמעה, אבל בסוף זה מה שיהיה כמו שאני מציע. ולמה? כי היום, לפני כמה ימים, יצא שר הביטחון ואמר שעכשיו הצבא משתנה, מפטרים, סוגרים פלוגות ואפילו חטיבות, והצבא יהיה הרבה יותר מצומצם ויותר יעיל. הוא יותר מתוחכם ויותר יעיל. יוכלו אנשים לשבת המלחמה תהיה מהמשרדים ולא דווקא בשטח. אז ממילא לא הצרכו את כולם, לא הצרכים אותם. אני הצעתי, אמרתי את זה לבנט, פגשתי את פירון בשעתו, אמרתי גם את זה לא, אמרתי את זה לאורי אריאל. אמרתי להם, צריך שלחנך לאידיאלים ללכת לצבא. אבל הצבא צריך לקבל רק כמה שהוא צריך. הוא לא צריך את כולם. יש היום הבטלה עצומה בצבא. כי הגיוס הוא חובה, אז הצבא מצליח לשחרר פה ושם אנשים, אבל כיוון הגיוס חובה, וכל מפקד אוהב שיש לו הרבה חיילים. אם יש לו 2,000 חיילים, אז הוא מחט. אם יש לו 300, אז הוא מגד. למה לא להיות מחט? אז כל מגדילים את היחידות. זה אינטרס עצמי, ונלחמים על כל חייל, ולא צריכים אותם. אין להם מה לעשות. להמון המון חיילים. אז הצבא הולך לכיוון הזה מהסיבות הכלכליות, מסיבות כאלה ואחרות. אני הצעתי שלא יהיה גיוס חובה, יהיה גיוס רשות. הצבא לא חייב לקבל את כולם. ומי שלא משרת בצבא, הוא ישלם תמורה במיסים. או לחילופין, ניתנו לחיילים כסף יותר, לא משנה. או שמעלים את המיסים. כל מי שלא משרת בצבא, עד גיל 40, משלם עוד 3% מס מהמשכורת שלו לטובת החזקת הצבא. אמרו לי, מה זה? אז העשירים לא התקשרתו, רק עניים. יחנכו, יחנכו בתיכונים, יחנכו להיות בצבא, ומי שיהיה בצבא בכלל יהיה לו קידומים יותר טובים אחר כך באזרחות, יהיה כדאי ללכת לצבא, גם מהסיבות האידיאליות וגם מהסיבות הכלכליות. אז הצבא יהיה מאוד יעיל, אז כולם ישלמו, כולל הערבים, כי כל מי שיעבוד יהיה שלם, יישא בנטל, והכל יבוא על מקומו בשלום. אין כפייה. להפוך את הצבא לצבא אידיאלי, צבא עם ערכים, צבא שבאים אנשים שרוצים לתרום לאומה הישראלית. כמו שאצלנו הבנות הולכות לשירות לאומי, לא חייבות. יכולות להציר ולא הולכות. אבל הולכות מתנדבות, כי יש חינוך כזה בבתי. אני לא ביד זה, אבל זה המצב. כן? אני ביד זה שילכו ללימודים. אבל הן הולכות ומרגישות שתורמות ופועלות ועושות. ואני לא מצליח לשכנע אותם שזה לא הדבר הכי חשוב שהן צריכות לעשות. שהרבה יותר חשוב שהם ילמדו, כי גם זה, השירות הלאומי, 50% ממנו זה בעצם בזבוז כספי המדינה. והיה יותר טוב שזה לא יהיה, והרבה מומחים אומרים את הדבר הזה, לא רק אני אומר את הדבר הזה. והבנות שלנו הן צריכות להתחתן ולגמור את הלימודים, והבעל בחור ישיבה, ואין מי שיפרנס, אז הן הולכות לשנה שירות לאומי, אחר כך שנתיים, אחר כך למדרשה, אחר כך הן חושבות איפה ללמוד, עוד לא החליטו בדיוק איפה ללמוד, אז ובינתיים הן מתחתנות, ואז צריך ללמוד ולעבוד, ולאפשר לבעל ללמוד בישיבה, זה יותר מדי משימות יש. לצמצם את המשימות, לוותר על השירות הלאומי, ללכת ללימודים, אחרי שנתיים שלוש, להתחתן בחור ישיבה, היא כבר כמעט על סף סיום התואר, והיא תוכל להחזיק את בן הישיבה, 4-5 שנים, היא תחזיק אותו. אחר כך הוא יחזיק אותה. מה?
מי שמתחתן עם בחור ישיבה.
זה החינוך שאנחנו צריכים לתת, לא? נדאג לנו. לפחות לאלפים שנמצאים בישיבות הגבוהות. טוב, אז זה היה במאמר המוסגר. ככה יכול להיות הצבא, וכך הוא כנראה יהיה. אבל היה צריך להקדים את המהלך הזה. כי המציאות מחייבת את הדבר הזה, כי הצבא הוא לא יכול להיות גדול ומסורבל. אין לצבא מה לעשות עם כל בחורי הישיבות. זו שאלה עקרונית, שגם האלה ולא אלה. אבל בפועל הצבא לא צריך את כולם. אז על כל פנים, אני חוזר לעניין. אנחנו מאוד מאוד נבקים על נושא של גיוס בחורי ישיבות. והיה לנו קשר עם רבנים גדולים, והיה דווקא נחמד מאוד להיפגש איתם עם ראשי ישיבות חרדיות. וראש ישיבה אחד היה אצלי כמה פעמיים, ואחר עוד פעם, תלמיד חכמים גדולים. מצלצל אליי, מה יהיה? אני אמרתי לו תמיד, אני אופטימי. אז הוא אומר לי, תן לי כמה אחוזים מהאופטימיות שלך. אני לא רואה כמו שאתה רואה את הדברים. אני לא רואה שהדברים יסתדרו. אנחנו עושים את כל המאמצים. המציאות היא מורכבת, כמו שאמרתי. אבל אנחנו מצידנו עושים את המאמצים. לא חושב שעל ידי הפגנות. הוא אומר, אז תכתוב, תצא נגד. אמרתי לו, זה לא דרכי. אם אני יכול לדבר ישר עם אנשים שקובעים, למה אני צריך לעשות דרך התקשורת? כשאני חושב שאולי זה יועיל, אז אני עושה את זה, אבל זה לא איזה מטרה לריב. מטרה היא לפתור את הבעיה. ואנחנו עושים את כל המאמצים, ממש עושים את כל המאמצים. והשבוע הייתי לי בפגישה עם בנט ביום ראשון, בשבוע שעבר עם אורי אריאל. אנחנו כל הזמן מנסים את זה. מה שדיברנו השבוע, זה היה בנושא התקציבי, שלא יקצצו לישיבות. אני לא רואה שבינתיים אנחנו הצלחנו. יש הבטחות, אבל זה לא בחוק וזה לא טוב. אבל אנחנו נמשיך במאמצים, בעזרת השם.
אם אנחנו לא נצליח לשנות את התקציבים לישיבות הגבוהות, אז למה שבסוף לא ניפרד מהישיבות החרדיות?
אם לא נצליח, שאלה יפה, אולי אנחנו נחשוב על זה, מה לעשות אז. לא. אני לא חושב, עכשיו זה כבר לא נפקא מינה כל כך. הדרת נשים, לא שאלתם פה. כרגע זה ככה. לפי מה שמספרים, כן, אז דרי הצליח לסכם איתו משהו בקשר למוסדות של ש"ס. ואז דרי יצא בפרסום שהמוסדות של ש"ס לא ייפגעו. ולביט כל כך כועס על זה, שבגלל זה הוא קיצץ בתקציב הישיבות בצורה דרסטית וחריפה, והוא לא מוכן לוותר, והוא אומר, על זה תיפול הממשלה. אני לא מוכן, על זה תיפול הממשלה, אני הולך בזה עד הסוף. אז עכשיו הוא לוחם בתורה. ממש ככה, אבל בכלל, כל ההכרזות שלו, יגייסו בחורים, יכניסו אותם לכלא, מה זה גורם? שיש תסיסה מהצד השני, אז מקים חיילים דתיים. אז עכשיו אם חרדי ילך ברחוב של חילונים, עוד יכול לקבל מכות, ויכול להתפתח, אני יודע לאיזה כיוון. ולפיד יהיה מאוד מבסוט. הנה, הוא הראה לחרדים. וצריך המהלך הזה מאוד מאוד להתנגד. מישהו רוצה לשאול? נגד מי? מה?
מה שבאמת עשה,
מה זה, אנחנו פונים, לא שולם את תקוותינו, לא נשענים על בשר ואדם. ארור האיש אשר יפתח באדם. בערוץ 7 אנחנו לא נוקטים עמדה, ואם יש ביקורת אנחנו מביאים אותה, ואם יש מעלות לא אנחנו מביאים, ונזהרים כמובן לא ליצור מתח יותר שקורא את השורות, אבל דיון יש, ונשמעו דעות שונות. לא תולים בו שום דבר. כעת הוא המנהיג של התנועה, וצריך להשפיע עליו כמה שאפשר יותר, שהוא ינהיג נכון. חירופים על הציונות הדתית, בעקבות החירופים שהציונות הדתית קיבלה ושתקה, עם ישראל הרוויח בסופו של דבר בזכות השתיקה, הוא הפסיד בגלל החירוף. ראיתי מודעה בישיבה, אני חושב ששם הייתה תשובה לדבר. מה יעזור אם יחזירו בחזרה? אז יהיה בחזרה. עכשיו הם מתנצלים שהם לא התכוונו לכולם, שהתכוונו רק לחלק, שלא התכוונו לאלה ולא התכוונו לאלה. אנחנו לא צריכים, אנחנו אוהבים את כל לומדי התורה, וכל פעם שאתה מגיב, אז אתה בעצם צמצמת את החומרה של המעשה שהוא עשה. שתקת, הוא נשאר בלתי מובן, בלתי מוסבר. ענית בחזרה, ביטלת אותו, מצאת חסרונות אצלהם, צמצמת את ה... את זה שאותו הרב כאילו לא דיבר כל כך, יוצא כאילו לא דיבר כל כך נורא. אנחנו, השתיקה היא הכי טובה. הלוואי וכולם היו שותקים, כי לא כולם שתקו, לא כולם שותקים, אבל אנחנו גם צריכים להסביר את השתיקה, כמו שאנחנו אמרנו, כמו דברי חז"ל, הם מדריכים אותנו, שזה נכון לשתוק. מי שבולם פיו בשעת מריבה, איננו רוצים לריב עם הציבור החרדי, אנחנו רוצים לחפש גשרים איתם. זה קשה, הם לא רוצים, ואי אפשר לכפות עליהם את הקשר, אבל אנחנו צריכים בכל זאת לעבוד איך למצוא דרך שנעבוד ביחד. בכל הדברים המשותפים, מה שאנחנו חלוקים, נשאר חלוקים, אבל יש הרבה דברים שהם משותפים לנו. אם היינו יכולים להיות מאוחדים, היה לנו כוח עצום. יש בכנסת, יש 30 חברי כנסת. זה כוח עצום, אם היינו מאוחדים. אז זה לא מתחיל מאיתנו הפירוט. אנחנו צריכים לעשות את המאמצים כמה שאפשר יותר להתאחד ולהתחבר. אבל ככל מה שאני פוגש את הרבנים, הם, אני רואה, להם אין בזה חפץ. הם לא מבינים את הצורך באחדות. כתוב שאין הכיסא שלם. כן? למה? כי יש רק כף סמך. רק כיפות סרוגות, צריך את האלף, את האחדות, ואז הכל יהיה שלם. זה, לא זה הפשט? צריכים למחוק את האותיות הראשונות? צריכים להוסיף את האלף. אם מתברר שהאותיות הראשונות זה כיפות סרוגות, אז צריכים להוסיף את האלף, את האחדות. זה אלף, זה אחד, זה אחדות. רק צריכים לעשות אחדות, ואז הכיסא שלם. וכל עניינו של המלך זה פירוד. כשאז יש אחדות, אתה מסתלק את כל המלכיות, את כל הפירוד. מסתלק הפירוד מהעולם. זה רשע יפה, לא? לזה הוא התכוון.
מכיוון שהם נלחמים בנו לגמרי כמו איבים, ואנחנו מדברים כמו אחים, אז אנחנו בסוף נפקים מזה.
אנחנו לא נפקים, כי אנחנו הולכים בדרך נכונה. מי שמגיע לו חצי צריך לתבוע הכל כדי לקבל חצי, ולא רבע.
השאלה אפשר...
הדיון שלנו זה, אתה יודע מי השופט בנושא הזה? זה ריבונו של עולם. הוא שופט על פי הצדק. הוא לא אומר, זה שווה שאין לו בא פחות מחצי, אבל זה שווה שלו פחות מרבע.
זה... זה כולל בתוכו, גם פגיעה בכבוד התורה. למה זה כאילו...
תראה, תמיד שאתה רוצה לשמור על כבוד התורה, צריך לחשוב מה שומר על כבוד התורה. מחאה, היא תעזור שיהיה כבוד התורה יותר גדול. אילו היינו חושבים ככה, היו צריכים למחות. אני לא חושב שמחאה ותגובה, היא עוזרת לשמירת כבוד התורה בעניין הזה. אם מישהו, אנשים שפוגעים בכל כבוד התורה, אתה יוצא במחאה נגדם, אני בכלל לא חסיד שמחאות. אנחנו צריכים להוסיף את כבוד התורה. לא למחות אלה שפוגעים. שתלמידי חכמים יהיו כאלה שיוסיפו הרבה כבוד התורה, וזה הדרך להרבות את כבוד התורה. ולנהוג כבוד בתלמידי חכמים. ואני רוצה להגיד לכם שאין ספק שהם מרגישים שאנחנו... בזהירות הדיבור שלנו, בסגנון היפה שלנו, אנחנו יותר טובים. וזה לא נוח להם. ואנחנו צריכים להמשיך בזה. ולא ללמוד את ה... לא להתיק את החסרונות מהם. הם מרגישים, אנחנו, שפה שלנו יותר נקייה, שפה שלנו יותר חיובית. ושפה של בני תורה. לא שפה של רחוב.
באותו זמן שאמרו את הדברים במוצאי שבת, הייתי בשיעור אצל ראש ישיבת פורת יוסף יהודה. אצל הרב צדקה. ואני חושב שרוב הרחוב הספרדי החרדי וזה, הציבור פשוט, מערכת הציבור שלנו, כמו שהרב אומר, זה מורגש ממש.
הם רובם, כל הספרדים, כל כיפות סרוגות
בכלל. אני לא יודע, אני שבוע הייתי בכמה מקומות.
לא, זה ברור שההשתלחויות של לפיד כלפי הציבור החרדי מתסיסות, אולי הוא צודק, אבל בכל זאת זה מתסיס, וגם לא צודק לגמרי כמובן כל השקפה שלו, אבל הביקורת יש מה לבקר, ואנחנו התפקיד שלנו זה לאחד, לחפש את הדרך לאחד. אם אני אצליח להיפגש עם ולעזור בעניין הזה, לחבר בין החלקים, אנחנו נצליח. אז זה התפקיד שלנו. אני חושב שממילא כבר דיברנו על הבית היהודי, שיש פה שאלה. בכלל, צריכים לזכור תמיד לא לדון דבר כשהוא לא שלם. נמצאים, כל הזמן המצב הוא נמצא בתהליך, עוד לא נגמר. אם נתברר שהתוצאות של כל ההסכמים הללו, הם יביאו למשהו מאוד מאוד לא טוב, ולדעתנו אפשר היה לעשות אחרת, אנחנו צריך להגיד שאנחנו מוכזבים. אבל אנחנו באמצע בכלל, עוד לא קרה שום דבר, בינתיים זה באמצע תהליך. אז לא צריכים לבקר את חצי עבודה, צריכים לראות אותה בשלמותה. ואז אנחנו נראה, אנחנו מקווים שבסופו של דבר זה יהיה לטובה. מה? על מי? הם בעצמם מלמדים בעצמם סנגוריה, הם אומרים שהקיצוצים הקשים שיפגעו בישיבות הספרדיות הם כל כך כבדות וקשות שזה גורם להם את כל הכעס והביקורת. הם אומרים כך, וכנראה שזה הסיבה. ונכון, באמת לא צריך לקצץ כל כך, אנחנו מתנגדים לזה. וגם אני יודע שבנט עושה את כל המאמצים, ויש לו הרבה הרבה מריבות אישיות עם לפיד על הנושא הזה, והוא מקווה מאוד שגם אם יהיו קיצוצים רשמיים, אבל אחר כך ממקור אחר, יצמצמו מאוד אותם, צמצום מאוד גדול, והצמצום לא יהיה, הקיצוץ לא יהיה כל כך נורא. זה בכל אופן השאיפה שלו, ועל זה הוא נאבק, הוא מנסה להגיע. מה, אם אנחנו לא נצאנו בהודעה, זאת אומרת שאנחנו מסכימים למה שהם אמרו עלינו?
אבל יש רק אמירה אחת בציבור.
אז ככה זה מסתם שאנחנו מסכימים למה שהם אמרו עלינו? אולי יכול להיות שאנחנו צריכים לצאת בהודעה לא תוקפת, אלא בהודעה שברוך השם אנחנו מתגאים בתלמידי חכמים שלנו וכו'. יהיה לזה משמעות. איזה חשיבות? מישהו כאן מהציבור שלנו יתחזק על ידי זה ולא יאבד את הביטחון שבין הציבור שלנו יש תלמידי חכמים, ושאי אפשר לזלזל בהם. לא יודע, צריכים לחשוב. לא, לא חייבים תמיד להגיב, צריכים לחשוב אם זה מועיל ואיך מועיל, באיזה אופן לעשות. אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, לגדל תלמידי חכמים כאלה, בעלי מידות, ענקי תורה, עם אמונה עצומה וגדולה, שלא אפשר יהיה להתווכח על על הגדלות שלהם. וכך אנחנו ננצח במאבק. זאת הדרך. לגדול, לגדל תלמידי חכמים עצומים גדולים. הרב זצ"ל היה חדשן גדול מאוד, אבל הוא היה כל כך ענק שכל גדולי הדור, אף על פי שהם לא אהבו את ההשקפה המקבלת הזאת של הציבור הציוני שהוא היה רחוק ממצוות, הם נהגו, התייחסו אליו בכבוד עצום. אני אספר לכם שבבית בריסק הייתה מסורת, אולי נמשך את המסורת הזאת, כי בוודאי שמסורת הם ממשיכים, שבכל מוצאי שבת מדברים דברי גנאי על הציונות. זה חלק מהחינוך, זה השקפת עולם, זה במוצאי שבת. כל השבוע לומדים, קודשים ומעיינים ובמוצאי שבת זמן להשקפת עולם. ויש שם סיפורים שמה שעשו הציונים מחוץ לארץ, והם מסוכנים, הם מוכנים אפילו, הם אומרים עליהם המון דברים, איום ונורא. והציונות הדתית היא לא יוצאת מהחשבון הזה, גם היא כלולה בתוך הציונות הכללית. רבי יושב בר, תלמיד, בנו של הרב מבריסק, המשיך את המסורת הזאת, זיכרונו לברכה. רבי יושב בר היה תלמיד חכם גם כן עצום מאוד. ובן דוד שלי למד שם בבריסק. הוא היה עילוי גדול, הוא עכשיו בחוץ לארץ. אז כשהוא שמע את הדברים, הוא אומר, והרב קוק, אז הוא אמר, הוא גודל. על גודל לא מדברים. הוא גודל. בבית בריסק הריצו את הרב קוק. הוא גודל. הייתה גם, יש, אם כבר סיפרנו סיפור הזה, אז היה סיפור גם שאחד שאל אותו על הרב בר אילן. הרב בר אילן הוא היה דוד של הרב מבריסק. אמנם היה קטן ממנו בגיל, אולי בערך אותו גיל אולי בעצם. הוא היה דוד של הרב מבריסק, אלתרי דוד בעצם, אתם יודעים מה זה אלתרי דוד? אח של הסבא, כן, דוד זקן. והוא היה ראש המזרחי. הוא היה בן של הנציב מוולוז'ין, היה ראש המזרחי. אז שאלו אותו, נו והרב בר אילן, הוא קרוב. אז זה ששמע את זה מהרב מבריסק, עכשיו זה לא מרבי יושב בר, שמע את זה מהרב מבריסק, אז הוא אמר, אצל הרב קוק כולם היו קרובים. אז הוא לא דיבר על אף אחד. כל ישראל היו קרובים. ככה שמעתי. אז כל פנים, אם אנחנו, ואנחנו הולכים בדרך הזאת, אנחנו הולכים ומתקדמים, אם אנחנו נפתח גדלות רוחנית כזאת, גדלות תורנית, שלמדנית, הלכתית, אמונית, מידותית, בכל להיות גדולים, אז אנחנו ננצח במאבק. מה פירוש ננצח? אנחנו נתרומם מעליהם ונמשוך אותם אחרינו. אנחנו חייבים להחזיר את הצדיקים בתשובה. דיברנו על זה. זה התפקיד של המשיח, ואנחנו לומדים אורות, זה אורו של משיח. אנחנו שייכים למהלך הזה של המשיח, אז אנחנו התפקיד שלנו להחזיר את הצדיקים בתשובה. להחזיר את הצדיקים בתשובה, יש דרך. ואוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, את הצדיקים, ומקרבן לתורה. מקרבן לתורה גדולה. תורה רחבה, עמוקה, גדולה, מסתכלת בגדלות על ריבונו של על ההנהגה האלוקית של ריבונו של עולם, רואים איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, מחזיר את עמו לארץ ישראל, ויש הרבה שותפים למהלך הזה, יש כאלה שותפים באופן כזה ובאופן אחר, לראות את ריבונו של עולם מכל המציאות. לא, לא על ידי מחאות ולא על ידי... מי שחסר ביטחון, אז הוא צריך למחות. מי שיודע דרכנו, אומר ביקורת. אנחנו מעל זה. שואלים כאן על שנאת חינם, אנחנו מדברים על זה, זה דיברנו. זה שורש הבעיה, תראו. להביא את הגאולה זה על ידי אחדות הציבור. אין לנו ברירה. הנושא הזה, אנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה מאוד. אני לא אומר שכל אחד עכשיו צריך לעסוק בזה, אבל אנחנו כציבור צריכים להשקיע בליכוד השורות. בתוכנו אנו, בתוך הציבור הדציוני הדתי. אז אנחנו, אתם יודעים, עשינו השתדלות מאוד גדולה, ועלה בידינו, ברוך השם, לעשות בשנה שעברה כנס גדול של רוב רבני הציונות הדתית. הרוב הגדול השתתף, וזה עשה שינוי בסגנון הוויכוח. מי שלא יודע, מי שלא הרגיש בזה, אז הוא לא היה מודע מקודם לסגנונות, ועשה שינוי. האווירה נהייתה הרבה יותר מאוחדת. יש ויכוחים, יש חילוקי דעות, מאוד מאוד רבים, אבל זה נורמלי. גם בכל סוגיה שאנחנו לומדים, אחד יכול לתפוס כך ואחד יכול לתפוס אחרת. בכל בית דין שיושבים אנשים, אחד אומר כך, אחד אומר חייב, אחד אומר פטור. זה חלק מההופעה של בני אדם שונים, וכל אחד יש לו את המבט שלו. אז זה טבעי שיש מחלוקות. אבל המחלוקות הן צריכות להיות כאלה שמבינות, אני חושב ככה, ויש אחר שהוא חושב אחרת. אין מה לעשות. לא כולם יכולים לחשוב כמוני. הפרצופים שונים, והדעות שונות והאופעים שונים. כל אחד במשפחה שלו רואה שיש לו כמה אחים, וכל אחד עם הראש שלו. ואותו חינוך מקבלים בבית, אותו חינוך בישיבה, ואחד הוא תקיף יותר, השני הוא מתון כזה באופי, ולא כל כך חד. ושניהם מאותו הבית, אותה משפחה, אותם ההורים, ואותו החינוך, אותם הישיבות. זה הסדר שיש חילוקי דעות, זה לא, אי אפשר שכולם יהיו בדעה אחת. אבל צריכים שחילוקי הדעות יהיו מוגדרים, והמשותף מעבר לחילוקי הדעות יהיה גלוי וידוע, ולא להתמקד במה שחלוקים. אז אני אומר, הרבה פעמים אני שומע את הסגנונות האלה, בעיקר לפני בחירות יש מתחים, כאן הבחירות לרבנות, עושה מתח מאוד בין הרבנים, כל אחד מושך לכיוון הזה, לכיוון שלו, אבל כשאתה מתבונן לעומק, זה מתחים בריאים. מה? יש מחלוקת כאן איך, מה, איזה רב ראשי צריך להיות? איזה רב ראשי יכול, הוא יכי יתרום, יכי יביא בברכה. זה סביר, זה טבעי. בתנאי כמובן שלא יגלשו לפגיעות אישיות שהן לא לעניין. אפשר להגיד, אני חולק על הדרך שלו, דרך אחת, לפי דעתי, לא טובה, מסוכנת, תביא לנזקים, באופן ענייני, אבל להגיד, אני יודע שהוא מתכוון לשם שמיים, והוא מתכוון באמת שהוא חושב שהוא יביא תועלת ולא נזקים, אבל אני חושב שהוא טועה. יש ויכוח. הוא חושב שאני טועה. יש ויכוח. כשאנחנו רצינו לעשות את הכנס הזה של הרבנים, אז אני דיברתי עם רב אחד יותר, הייתי אומר, שייך לצד התורני היותר מובהק. ואמרתי לו שהשתתף, אז הוא אומר לי, אם הרב שרלו בא, איך אני יכול לבוא? אמרתי לו, הרב שרלו גם אומר, שאם אתה בא, איך הוא יכול לבוא? הוא אומר ככה? אמרתי לו, כן. איך יכול להיות שהוא אומר ככה? הרי הוא, אני הטוב בשבילו, רק הוא הולך לא בסדר. אמרתי, לא, הוא חושב שהוא בסדר. הוא חושב שהרב לא בסדר. הוא חושב שהרב מרחיק מיהדות, והוא מקרב ליהדות. באמת? אמרתי לו, כן, באמת. זה לא סברה שלי, אני יודע את זה, שהיה לו, שהוא התלבט, התלבטו. ובאו, לא כולם. לא כולם. אבל כמעט כולם. מה, להשיג את כולם ביחד? זה לא רואה. אם אין כלל בלי יוצא מן הכלל. אם כולם באים, צריכים אחד להוציא, שיהיה הכלל בסדר. על זה אנחנו צריכים לעבוד. ואולי אחרי הבחירות הללו, ואחרי החוקים הללו שהם מאוד יוצרים מתח וכולי, אחרי ההחלטות הללו, יכול להיות שתבוא השעה שבאמת נוכל לעבוד, עוד להגיע לעוד שלב של חיפוש דרך לאחד, לא רק את הציבור שלנו, אלא גם עם הציבור הדתי החרדי. זה לא פקע לא קל, אבל אי אפשר לוותר על זה. אני רואה בזה יעד מרכזי שאנחנו צריכים לפעול בו. ככל שהישיבה תהיה יותר חזקה, יותר עוצמתית, נוכל יותר להצליח. מה שעשינו אז, הכנס שעשינו, זה היה מכוחה של הישיבה כאן. מכוח האברכים שפעלו ועשו. שלומי היה לו חלק מרכזי בזה, אני הצטרפתי אליו. וזה ככה זה. אבל אני חושב שזה היה מאוד חשוב. הדרת נשים. אנחנו צריכים להסתכל על הנושא הזה לא באופן מצומצם, אלא באופן מאוד רחב. המציאות היא שהעולם משתנה, ואנשים הולכות ותוספות מקום יותר חשוב ממה שהיה אי פעם, ויש תחומים שהן עוברות את הגברים. אני לא יודע אם צריך לתת להם את זה, אבל זה המצב. למשל, אומרים שבתיכונים הבנות לומדות יותר ברצינות מהבנים, ומגיעים לתוצאות יותר טובות בסופו של דבר. והן הולכות ומתפתחות בהמון תחומים. אני שמעתי שיש היום יותר עורכות דין, שזה דבר כל כך לא מתאים לנשים, לפי דתי. יותר מעורכי דין, לומדים מסיימות את הלימודים של עורכי דין, במבחנים, יש יותר נשים מגברים. העולם משתנה. פעם מישהו אמר לי שזה נובע מהמזון שאוכלים, אני יודע. אבל זה אותו מציאות. נשים הן מבקשות גם לתת ביטוי, להיות יכולות לתת ביטוי בעבודת השם. ולא רק לקרוא צנה רנה ביידיש, אלא הם רוצות לעבוד את השם עוד יותר. וזה אמיתי. ואני גם רואה את התופעה הזאת, פעם לא ראיתי את זה, גם בציבור החרדי, ששם אולי ההתקדמות היא יותר איטית, אבל היא קיימת. אנשים צדיקות, נוסעות באוטובוס עם סידורים, זה לא היה פעם. נוסעים לכותל, מתפללים כל הדרך. ולא רק לכותל, לכל מקום, הם זה מסיק אותם, עבודת השם מסיק אותם. הם רוצות לתת לזה ביטוי. אז אלה שהם מאוד מאוד שייכות לעולם התורני, אז הם לא רוצות לפרוץ דרכים ומסגרות. אבל זה יבוא. זה יבוא. להיות מוכנים, צריכים להיות מוכנים נפשית לתופעה הזאת. הם תרצה, הם רוצות להיות, לתת ביטוי. אז המודרניות, אלה בעיקר האמריקאיות שבאות לארץ, הם רוצות, מה בשמחת תורה, רק הגברים ירקדו? אנחנו גם רוצים לשמוח בתורה. אנחנו רק צריכים להיות פסיביות, צופות מבחוץ, ועוד יש כאן בחורים אומרים לסגור להם את ה... שלא יראו את הבנות, אז הם ננתק אותם לגמרי. הם אומרות, לפחות תנו לנו לראות. גם את זה לא לתת לראות. יש... זה מפריע לנו, הבחורים אומרים. אבל מצד שני, הם רוצות להיות שותפות. לפחות לראות את הספר, לראות שרוקדים עם הספר. זה המינימום שמגיע להם, כן? אבל יש כאלה שרוצות גם לרקוד. אם אפשר עם הספר. אם לא, לפחות לרקוד בעזרת נשים, לעשות גם ריקודים. זה חסר להם. אנחנו לא נותנים להם מענה. אני לא יודע עוד בינתיים איך לפתור את זה. אבל הביקוש הזה הולך וגובר, ובצדק, אי אפשר להתכחש אליו. וצריכים להבין את התופעה הזאת. אז גם אלה שהם לא כל כך שייכות לעולם התורני, והם בכל זאת רוצות והם לקבל את מקומם, ומה שמותר להם לעשות, הם רוצות לעשות. והם ראו שיש, ברובין כתוב ש... בתוספות כתוב שמיכל בת שאול הניחה תפילין, אז הם גם רוצות להניח תפילין. ולהתעטף בתלית. מותר לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, גם לנשים, ולאשכנזיות מותר גם לברך. אז הם רוצות. והם צפרדיות, בלי לברך. אבל הן רוצות להניח תפילין, הן רוצות להתעטף בתלית. אז צריכים לא רק לחשוב שבעצם כל כוונתם זה להרגיז. זה לא נכון. אם נחשוב ככה, אנחנו לא מבינים אותם נכון ולא נוכל לנצח אותם. כי זה לא ככה. הן חושבות שהן רוצות, אבל הן נלחמות על הזכות הזאת בצורה לא נכונה. צורת המלחמה, צורת המאבק, היא לא טובה, כי למה, אם אתם רוצים להניח תפילין, מבוסם לכם. למה אתם צריכים לבוא במקום שמרגיז? אם אתם אפילו נותנים לכם מקום, על יד הכותל, מקום אחר. אתם רוצות להניח תפילין, אתם רוצות להתפלל עם תלית, אתם רוצות לרקוד עם ספר תורה. אנחנו לא מפריעים לכם. ואם זה היה הצעים אמיתי שרק זה מה שהן רוצות, אז באמת הן הולכות שם, אבל הן רוצות לחנך אותנו. אמרו, אז אנחנו צודקות. מה זה הדבר הזה? הן רוצות לחנך אותנו, פה נוצר מאבק. אנחנו מבקשים מהם סליחה, אל תחנכו אותנו, אנחנו לא נחנך אתכם. אנחנו רוצים לחנך אותם גם שהם לא יהיו שם במקום השני. אבל זו תופעה שאנחנו צריכים לדעת, היא תתפשט ותתרחב, אי אפשר לעצור אותה. כי האנשים מתקדמות, ויש היום מנהלות מפעלים גדולים ועצומים, והן מוצלחות, בוחרים דווקא אותן. אז גם בתחום התורני, הן במשך הזמן מאוד מאוד התפתחו. האם זה נכון או לא נכון? אני לא יודע, לא נכנס בכלל לזה, זאת המציאות. זה ריבונו שלה מנהל את המציאות. זאת המציאות, הן מתפתחות ומתקדמות כל הזמן. מה שאנחנו עושים, איך אנחנו מחנכים את הנשים שלנו, את הבנות שלנו, אנחנו אומרים להם, לאט לאט, זה צריך לעבור בתהליך טבעי, לא באופן כפייתי. לא בלחץ, לאט לאט. אבל התהליך הזה הוא מתרחש. אי אפשר לעצור אותו. לעתיד לבוא, האנשים יהיו כל כך זקים, שזה לא יהיה בעיה לראות אישה, ומיד זה מפריע לנפש. אנשים יהיו תיאורים. ויכול להיות שאז יהיה מצב כזה, שגם נשים ייתנו שיעורים. תראו, אני אומר דברים ככה מודרניים כאלה, אולי אפילו צריכים לסגור את זה. אבל צריכים להסתכל עם הבת, באמת, כי כל מי שמסתכל קצת קדימה, רואה את התופעה הזאת, זה בלתי אפשרי אחרת. זה תהליך שכל הזמן מתרחש. דרך אגב, יש לזה מקורות בפנימיות, של עתיד לשום, לעתיד לבוא אישה, אתרת בעלה. אתרת זה על הראש. היא לא תחתיו, היא אתרת בעלה. כלומר, יש לזה דדים שונים. שישה אומר שהסדני כרצונו, זה לא רק קצת חיסרון, אלא גם קצת מעלה, שהיא מאוד פתוחה. זה כמו שהרב מדבר למשל על הדמיון לעומת השכל, שהדמיון מצד אחד הוא יותר מגושם, מצד שני הוא לא מוגבל, הוא יכול להתרומם מעלה, מעל השכל. גם אנשים, גם כן, יש להם יותר כוח הדמיון, ולכן יש צדדים לכאן ולכאן. אני חושב שעדיין אנחנו צריכים לשאוף, אני אומר עכשיו לבחורים, גם לנשואים, שבמשפחה יש סדר, יש מנהיג, ויש, האישה היא לא מנהיגה, היא צריכה להיות השותפה, אבל דבר אחד לדור ודבר אחד למשפחה ולא שני, זה לא שותפות. זה לא יש כאן שתי דעות וצריכים תמיד למצוא פתרון. כשיש מחלוקת, צריך להיות האחד המכריע. יכול להיות שמי שיתחתן עם אישה שהיא תהיה יותר טובה ממנו, הוא גם שמח על זה, והיא תהיה המכריע. אבל לא שניים מכריעים. או הוא או היא. בדרך כלל הוא, בינתיים. זה לא שותפות כזאת שצריך כדמה תמיד לבוא לידי הבנה, אבל אם לא, אז צריכים לדעת, יש דעה אחת ולא שתי דעות, אי אפשר לנהל שום דבר בלי שיש מישהו שהוא המחליט בסופו של דבר. אבל התהליך מתרחש ואי אפשר לעצור אותו. אז אנחנו לא צריכים לשלול באופן מוחלט, להגיד על האנשים הללו שרוצות לבוא לשם, לכותל, שהם רק כוונות רעות יש להם. יש כאלה שאומרים ככה, ויש כאלה גם שמכירים אותם ואומרים, אנחנו יודעים שזה ככה, שיש להם רק כוונות רעות. אבל צריך להבין, אני לא מדבר על האנשים, אני מדבר על המהלך. המהלך הזה הוא מהלך שאי אפשר לצור אותו.
המהלך הזה הוא סימן מסוים למשך את האדם הראשון ללכת לתקן, כי אחת הקללות של האישה הייתה שהאיש ישלוט בה.
מה?
שאחת הקללות של האישה ללכת לתקן היה שהאיש ישלוט בה. אז שמעתי סברה שאולי זה שיש כזה מהלך היום בדורנו, זה סימן מסוים שאחת האדם הראשון ללכת לתקן.
אז זה כללה שהאיש ישלוט בה? כללה לה.
כן,
ולסלק את הכללה זה שהיא לא ישלוט בה. או שהיא תשלוט עליו. מי?
הראייה
שהיא אישה שלטה
על אדם
הראשון מזה שהיא צריכה להחייה. היית מיוצא מזה. אני מתאר לעצמי שהרבה התבלבלו ממה שאני אמרתי. אז אתה תשאל כדי לסדר את הדברים.
ונשות הכותל, הכנסנו את, אם הבנתי נכון, הכל נתפר באותו מערה, באותו מהלך.
אבל אולי יש מקום לחלק, אני שואל, האם יש מקום לחלק בין הקיצוניות השונות, בין אלה שלא שומרות שבת ולא שומרות צניעות ולא...
ורק מקפידות על הלכות תפילין.
זה הכי חשוב להם, זה דרך תפילין בכותל, לבין אלה שאפילו מעבירות שיעורים במדרשות כאלה ואחרות.
ברור שאני לא השוויתי, אני דיברתי יותר על המהלך של ההתקדמות של נשים מתקדמות. ורוצות למצוא מקום יותר מרכזי ויותר ביטוי, לתת ביטוי לתחושות שלהם, ליכולות שלהם בעבודת השם. אני לא נותן שום ציון לאותם אנשים שרוצות לעבור לכותל, ואני חושב שהם ודאי שהם מעורבים אצלם דברים לא טובים. אין בזה ספק. אבל בתוך הציבור שלנו אנחנו מוצאים מוסדות כאלה שהם לא לטעמי. אבל זו תופעה שהולכת ומתרחשת של בנות שלומדות גמרא, ביון גדול. אני הייתי שם, איך קוראים לזה? בגלל דלוז. אז סיפרתי לכם. נכנסתי שם לבית המדרש, כן? ראיתי שם רב חיים, כל ספרי האחרונים, תורים כמו בישיבה. ממש שלא, הייתי שם בשבת, בשבת זה לא פעיל, איזה מסיבת בר מצווה של קרוב משפחה.
יש איזה קרוב משפחה
שום מישיב. מה?
יש איזה קרוב משפחה שום מישיב שם.
שום מה הוא?
שום מישיב, בצבירי
ערב. מישיב. יש שם גם ישיבות, לא?
בשיעור
של הרב
ליכטנשטיין.
מה?
בשיעור הכללי של הרב ליכטנשטיין. בגוש, אז עזרת נשים מתמלא קצת. מציאות.
לא, זה תופעה, אתה להתמודד איתה. אני לא חושב שצריך לעודד את זה ולדחוף את זה כדי שזה מאוד מאוד יתפתח. אבל זו תופעה, אין מה לעשות. אנשים רוצות להתקדם. אנחנו במוסדות שלנו אומרים, יש הרבה מה ללמוד לפני לימוד הגמרא. ללמוד את ההלכות, ללמוד את האמונה. יש הרבה דברים, לא, זה לא צריך להביא על זה, זה. אבל מצד שני, המהלך הזה מתפתח. צריך שהוא יהיה לשם שמיים, וצריך שהוא יהיה בהדרכת גדולי התורה. אבל בהתקדמות מתאימה, לפי הרוח הדברים. אלה אנשים שדורשות, הן מביאות ראיות מהמקורות. כתוב שלמה אישה לא עולה לתורה? כבוד הציבור. יש קיבוצים שאומרים, זה לא בעיה עם כבוד הציבור, הציבור מוכל. כן, ציבור שמחל על כבודו, כבודו מחול. כמו יחיד שמחל כבודו, כבודו מחול. מה זה, כבוד, מה זה שהיה כבוד הציבור? זאת אומרת, עלייה לתורה זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא יאהבו אדם מזולזל, אישה. מה זה המיתוי של כבוד הציבור? אם היו אומרים זה לא צנוע, לא אמרו לא צנוע. אמרו לא כבוד הציבור. אישה? כל כך תלומית. היא תהיה אחד משבעה קוראים, נתשייך. זה לא שייך, מה זה? זה לא מכובד, זה לא מכובד. לעלות אדם מזולזל, בקריאת התורה זה הציבור. צריכים להיות אנשים מתאימים, לא יכול להיות אנשים... אפשר להגיד את זה היום שזה שייך? אבל מצד שני, אנחנו לא אוהבים לשנות. אם משנים, לא יודע לאן נגיע. אז יש הרבה דברים שאנחנו רואים שכבר לא כל כך מתאימים. הנה, אנחנו היום אמרנו נחם. כל אחד שאמר נחם לא הרגיש טוב עם זה. בוא נהיה כנים. העיר הבזויה והעלובה שבברכו לכל המילים שאמרנו שם, יש הרבה מילים שזה לא קשה להגיד אותם עכשיו. זה כמעט אסור להגיד אותם אולי עכשיו. קשה לנו לשנות, אנחנו מפחדים, נשנה זה, אז נעשה תפילות חדשות. אז לאן זה יגיע? צריכים להיות ענקים, גדולי תורה, סנדרין, שיש לך את הגול להגיד, המצב ישתנה. אי אפשר לעשות מה שהיה פעם, זה אחרת. אבל בשביל זה צריכים גדולי תורה, וכל הגדולים של היום מפחדים לשנות, כי אין להם את העוצמה הרוחנית, הפנימית, לומר, נשנה איפה שצריך ונדע לעצור איפה שלא צריך. וזה מאוד מאוד קשה. רצו פעם לשנות את סכום הכתובה, לעשות שסכום הכתובה, הרבנות תקבע שיהיה מינימום 500 לירות. הייתי באותו התקופה, דודי זיכרונו לברכה היה תלמיד חכם גדול, הוא בא, הוא סחב אותי לבקר את הרב מבריסק. אני הייתי בחור בישיבת מרכז הרב, ואז הרב מבריסק אומר, רוצים לשנות כתובה, אסור לשנות. אם ישנו, בסך הכל מה שרצו זה להוסיף, שהכתובה היא המינימום שלה, יהיה מינימום סביר, ולא איזה סכום פעוט שאין לו משמעות. תקנה חיובית, למה לא לעשות תקנה? מה זה 200 זוז? זה לא סכום, צריכים לעשות, ששווה משהו. היום יוסיפים, מחר הורים, אסור, אסור, אסור לגוע. הוא התלונן גם על, עשו ועדת שמיטה של הרבנות הראשית. אז הוא אמר, הוא מתנגד לזה. כל רב בעירו יפסוק. אם עושים רבנות ראשית שרב ופוסק לכל הארץ, אם יש לו טעות, כל הארץ טועה. הם הביאים משל למה הדבר דומה, שכשהיה כל אחד בבית שלו נר דולק, או מדורה, או לוקס, או מה שאני יודע, איזה ביטוי השתמש, אי אפשר לכבד את כל האור בעיר. אבל עכשיו שהאור בא ממרכז אחד, יכול פקיד אחד לכבוד את כל האור בעיר. את כל אור התורה, יכול פקיד. אם היו גדולי הדור, הוא אומר, הם מנהלים את זה, אבל בסוף, ברבנות הראשית, איזה פקיד, ייתן הוראה, ובסופו של דבר, כל הארץ תשתבש. נו, אז באמת צריך היום, כדי שלא יחברו את החשמל בארץ, צריכים לבטל את החברת חשמל, ושכל אחד בבית יתחיל להדליק, לטפל באור בעצמו. זה המשל. כן. גם אור התורה כך אותו דבר. צריך אור התורה להיות כללי, גדול, ענק. אלא מה? צריכים להיות גדולים. הוא פחד, פחד לשנות. הגדולים מפחדים, ובצדק, כי יש כאן התמודדות מאוד קשה עם כל מיני אנשים מתקנים. תיקנת זה, למה לא תקן זה? הנה היום אומרים, את השמיטה אפשר היה לעשות, תר השמיטה, מחרץ חמץ אפשר לעשות, אז למה לא גם לעשות איזה פתרון לפסולי חיתון? אתם שומעים את זה בתקשורת. איפה הרבנים? היה להם עוז לעשות עם השמיטה פתרון, היה להם זאת. אז גם פסולי חיתון שיעשו, שיתנו עצה שפסולי חיתון יכולים להתחתן. לעשות איזה, למצוא את הדרך, איזה פתרון. מפחדים לשנות, תשנה איפה תעצור. אבל כשיש סנהדרין, כשהם גדולים, כשכולם ייתנו להם את האמון הגדול, ולא יש ספק שהם מוסמכים, שאפשר לסמוך עליהם, לשען עליהם, הם יגידו, תראו, אפשר לשנות את נחם, ולהגיד את זה בסגנון אחר. זה לא ממש אנשי כנסת הגדולה תיקנו, זה תיקון יותר מאוחר בהתאם למאורע, והמציאות השתנתה, מה לעשות? כן? כי יש כאלה אומרים, בחוץ לארץ לא היה יום עצמאות, אסור לשנות. אני לא אומר סברה, אני שמעתי זה מאנשים. אסור לשנות. בהונגריה לא היה יום עצמאות. לא יום עצמאות ולא יום ירושלים. אז מה שייך עכשיו לעשות יום עצמאות? זה לא היה ככה.
הרב מסתכל באופן מאוד חיובי על הדברים שקורים בעולם, ואומר, אנחנו צריכים לעשות את זה
לפמיניסטיות, כאילו, על כל ה... לא מסתכל באופן חיובי, אני מסתכל באופן מציאותי. לא באופן חיובי, באופן מציאותי.
הבעיה היא שכמובן שיש נשים שבאמת עושות את זה מיראת שמיים ועבודת השם. הבעיה היא שיש אותם נשים שעושות את זה, גם בעד לבטל את המחיצה בבית הכנסת, ויש כאלה שבאמת ביטלו את זה, למחצה שליש ורביע, והם גם בעד, אחד הארגונים האלה אפילו הייתה בעד נישואים חד מיניים, בשם השוויון. אז זה לא עבודת השם תורה, זה פמיניסטיות תורה. מתוך הפמיניסטיות.
אמרתי לך, אתה לא הגדרת את מה שאמרתי נכון. אני אמרתי שאני מדבר, רואה את המציאות, לא בחיוב. רואה אותה כמו שהיא, יש לה מעלות ויש לה חסרונות.
זה לא
בהכרח
עובד על זה שם, זה סתם פמיניסטיות, הם מקדשים את הפמיניסטיות. אז הנה,
אני לא מקדש את הפמיניסטיות, אני בכלל לא בעד זה פמיניסטיות. אשתי ראש הלחומות בנגדם.
הם מצאו כזאת, זה לא חשוב עובד על השם, הם סתם מצאו...
בכל מקום שיש עכשיו מפגשים, מזמינים אותם לשמוע דעה אחרת. וכולם... צריך רק מצאו אדם אחד בארץ שיש לו דעה אחרת. לא, אני לא בעד הפמיניזם, אני לא בעד, אני רואה את התהליך ואני אומר שאנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתו. לא להגיד, לא מקבלים אותו וזהו, זה לא מציאות, אי אפשר לעצור את זה. צריכים לדעת איך מתמודדים עם זה נכון. אני לא בעד דחיפת התהליך הזה ולא עידודו ולא בצורה שזה מתבטא. אבל אני אומר, צריכים לראות, להסתכל בעיניים ולראות את המציאות. וכמו שאני אומר, אם היינו גדולים, היינו סוחבים את המציאות הזאת לכיוונים הנכונים. לא נגררים אחרי הלחץ וכל פעם מבטרים קצת ומתקדמים אחרי הזרם, אלא להפך, לוקחים את הזרם הזה ומכוונים אותו לכיוון הקודש, לכיוון הנכון. בשביל זה אנחנו צריכים להיות גדולים, אני אומר לכם, זה דחוף מאוד. דחוף מאוד להיות גדולים. לא יודע אם אפשר לצאת לחופש. הם יכולים להגיד, שיגידו. הם צריכים להיות כאלה שכשהם אומרים, אז כולם אומרים, הם אמרו, זה נכון. ככה צריך להיות. צריך להיות כאלה. אבל אנחנו נהיה כאלה, אל תפחדו. אנחנו נהיה. ריבונו של עולם רוצה להביא את הגאולה, אז הוא גם יביא את האנשים המתאימים לכוון אותה. ואנחנו צריכים להשתדל להיות אלה. טוב. שיהיה לכולם, אז מה החלטנו בעצם? קצת שינו את התוכנית, כן? נשארים? בכל אופן, שנבוא בעזרת השם לקראת חודש אלול, אני לא נפרד מכם, אני רק מזמין אתכם לאלול, כן? מישהו מהמשפחה שלי נסע לחוץ לארץ לפני הרבה שנים, רצו שאני אבוא לבקר אותו, לבוא ללוות אותו. אמרתי, אני לא מלווה אנשים לחוץ לארץ, אבל כשהוא יחזור, אני אבוא לקבל את פניו. אז בעזרת השם, תקדשו שם שמיים. אל תבזבזו זמן בין הזמנים. מותר לעשות ספורט, לעשות טיולים, בעיקר בצוותא. אם יש אפשרות לעשות ישיבת בין הזמנים ולחזק אנשים ללמוד כל אחד במקומו, זה מאוד מאוד חשוב, זה תהליך מאוד חשוב. לקרב אנשים לתורה, אתם עכשיו שליחים. נוסעים הביתה, לחזק את המשפחות. יש משפחות מחוזקות, אז לחזק את הקרובים היותר, פחות מחוזקים, את החברים, את הידידים, לראות שאתם בתפקיד. ומי שהולך להשפיע, הוא לא מושפע. לא צריכים ללכת בין הזמנים עם פחד איך נשמור על גובה. צריך ללכת לבין הזמן איך נשים את הגובה לכולם. ואז לא תהיה שאלה איך נשמור על גובה. איך נרים את הגובה בכל מקום שאנחנו נמצאים. איך נעביר את האור שאנחנו כבר התמלאנו בו אל אחרים. אם אדם הולך עם מגמה כזאת, הוא לא יורד. הוא יכול לבוא בין הזמנים מחוזק כפל כפליים. חזק ונתחזק.